שלום למאזינים ולמאזינות שלנו, ברוכים הבאים לפודקאסט עתיד הבנייה, הפודקאסט שיעניק לכם מידע מפורט על כל מה שקרה, קורה ויקרה בעולם הבנייה. כאן איתכם היום המהנדס ניר נווה, בעלים ומנכ"ל של חברת הבנייה נווה בגדדי, חברה בסיווג ג'5, סיווג הבנייה הגבוה ביותר בישראל, בעל תואר שני במנהל עסקים ובמשפטים, ואני, ניסן שטראוכלר. מה המצב, ניר?
מעולה, מה קורה, ניסן?
אני נהדר, כיף לראות אותך. אני
לגמרי.
חשבתי היום לתת איזשהו, אתה יודע, ככה, קצת ככה, רקע טרופי, רקע ככה נחמד. בסוף הלכתי על, אתה יודע, בגובה העיניים, דשא, משהו קצת ירוק.
בגובה הדשא.
כן, בגובה הדשא הפעם. עם הגובה שלי זה באמת ככה לא כל כך רחוק, אבל לא על זה באנו לדבר היום, כי אנחנו מדבר היום על עלויות הבנייה, ומדד תשומות הבנייה, והאופן שבו הפקטורים האלה משפיעים על מחירי הדיור. אנחנו גם נדבר קצת על יוקר המחיה, וכיצד הדיור משפיע על האלמנט הזה, שכולנו בעצם מכירים. עכשיו, לדבר על מדד תשומות הבנייה, זה נושא די אקטואלי, אנחנו שומעים את זה הרבה פעמים ככה, מדד תשומות הבנייה, ואנחנו לא בדיוק יודעים מה זה, אבל שבוע שעבר, או יותר נכון ככה לפני איזה 10 ימים, שר האוצר, אביגדור ליברמן, סימן את הפחתת המכסים על מוצרי גלם לבנייה, כאלמנט שיפחית את מחירי הדיור. אני חושב שהסבירו שזה יכול להגיע לכמה עשרות אלפי שקלים, אבל אתה יודע, בגדול, מדד תשומות הבנייה, יוקר המחיה, עלויות הבנייה, אלה נושאים שהם רלוונטיים תמיד, ואם אנחנו טיפה נבין איך הדברים האלה עובדים, ואיך הם משפיעים אחד על השני, אז אנחנו נסביר באמת בשיחה שלנו.
אתה יודע, ישר קופצת לי שאלה,
בטח.
אם יוקר המחיה משפיע על עלות הדירות, או עלות הדירות משפיעות על יוקר המחיה, כאילו...
זה ביצה ותרנגולת, לא?
מה משפיע באמת על מה?
אתה רוצה...
כל המונחים האלה הם מונחים שהם מאוד נכונים, ובאמת הם מדברים על ככה, על אותו נושא. אתה יודע, כשחשבנו על הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, אז יש המון המון בכותרות מדברים על יוקר המחיה. נכון. בסדר, שזה נושא אחד, ובתוך יוקר המחיה יש איזושהי כותרת, כותרות משנה וכל מיני כאלה, מדברים על אלמנט הדיור בתוך יוקר המחיה.
משמעותי מאוד.
נכון. הוא משמעותי, אנחנו נדבר על זה גם ונראה כמה הוא משמעותי.
נכון.
ומה זה בכלל יוקר המחיה? כאילו זה מונח מאיפה הוא הגיע, מה הוא בכלל, מה הוא רוצה להגיד.
כן, זה לא נגמר בלכת למכולת, בוא, זה העניין.
לא, זה לא נגמר בלכת למכולת, זה לא נגמר במונח אחד שמשפיע על הכל, זה סדרות של מונחים שחלק מהם נקבעים על ידי גורמים ממשלתיים או רגולטורים כאלה אחרים, וחלק זה בכלל גורמים אחרים שבכלל מודדים משהו.
כן.
אוקיי? מדד המחירים לצרכן, מדד תשומות הבנייה, כל המדדים האלה למעשה נקבעים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
כן.
והם למעשה משקללים, זה מדד שמשקלל את השינויים במחירים שהיו. אם זה במקרה הזה, אנחנו נדבר רגע על מדד תשומות הבנייה, אז מדברים כן. על השינויים במחירי הבנייה, אם זה למגורים, זה לדברים אחרים, אבל בגדול במחירי הבנייה, שקרו בחודש האחרון, ויש ממש רשימה ספציפית של נושאים. זאת אומרת, זה סל קבוע של מוצרים שנמצא שם, ויש ממש ככה... בוחנים אותו לעומק.
אז בוא נדבר על זה רגע. אני רוצה שדווקא זה נושא שאני כן רוצה
נכון, שאני עכשיו, עליו. אני עכשיו כן. מרחיב עליו.
כן? מה הוא כולל?
המדד הזה למעשה מתפרסם כל 15 לחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והוא מצביע על החודש לפני כן. זאת אומרת, המדד של חודש ינואר התפרסם ב-15 לפברואר. אוקיי, המדד הולך אחורה, זאת אומרת, בוחנים את המצב בפועל, ו... עוד משהו שחשוב מאוד, שזה המחירים ששולמו בפועל, זה לא מחיר מחירון, או מחיר שרוצים שלם, או מחיר איזה, זה ממש מה שהספקים והקבלנים ואנשי המקצוע שילמו בפועל עבור המוצרים האלה.
איך עוקבים אחרי כל זה? כלומר, זה
סקרים וזה... זה סקרים, זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יושבת וממש עושה את זה, היא עושה את זה עם המון מוצרים. תראה, המדד הזה הוא בעיקר משמש להצמדה של חוזה בנייה. בסדר? אני כקבלן, יש לי חוזה עם איזשהו יזם מסוים, או עם איזשהו חברה מסוימת, אז החוזה שלי ברוב המקרים צמוד למדד תשומות הבנייה, וכל עלייה במדד הזה למעשה תעלה את, את התמורה החוזית. משתמשים בזה עוד הרבה מאוד, וזה יכול לעניין מאוד מאוד את המאזינים, שברכישה של דירה מקבלן, אז הדירה ברוב רוב המקרים מוצמדת למדד תשומות הבנייה. בדירות יד שנייה זה לא מקובל עדיין, אבל יכול להיות שזה גם זה יהיה באיזשהו שלב. אתה יודע, המדד הזה הוא מנסה להעריך כמה בפועל עולה לבנות.
כן.
זה למעשה הערכה, זה מה שהוא עושה במילים אחרות. נכון לנקודה המסוימת בזמן, אבל זה מה שהוא עושה.
אז כל חודש מחדש. אז הסל כולל ברזל, כמה עולה מלט, כמה עולים לבנים.
אני אגיד לך משהו, קודם כל המדד הזה יש לו ארבעה פרקים ראשיים שמרכיבים אותו. פרק אחד זה חומרים ומוצרים, שבערך 44% מהפרק הזה, הוא 44%, נכון למדד האחרון הוא 44% ממנו.
אוקיי.
כשהפרק הזה מרכיב, הוא מורכב מחומרי מחצבה ומלט ובטון וברזל ועץ לבנייה ומוצרים מוגמרים ואינסטלציה וחשמל וכל מיני כאלה. אני יכול להגיד לך שלמשל מלט, בסדר, ובטון, הם מהווים 25% מכל החומרים והמוצרים.
מאוד משמעותי.
אוקיי, ומשפיעים על המדד כולו ב-11%. אוקיי, ברזל לצורך העניין הוא 14% מהחומרים, מהחלק של החומרים, והוא משפיע ב-6% על המדד כולו. זאת אומרת, תנועה של ברזל תשפיע על 6% מהמדד. זה אומר שלוקח לזה זמן קצת.
כן.
הנושא השני שנמצא שם זה שכירת ציוד ברכבים, ששכירת ציוד היא כמעט 10% מהמדד, שזה המון, זה המון, זה כמעט כמו מלט ובטון.
כן. תשמע,
יש הוצאות כלליות של 3%. איך?
מנופים, אתה יודע, כל מיני אלמנטים שאתה מביא לתוך...
שכירת ציוד, זה המון המון ציוד שהוא... יש הרבה מאוד ציוד שמרכיב.
כן.
הוצאות כלליות מהוות 3%, שזה בעיקר החזקת משרד וביטוח וכל מיני דברים כאלה. והמרכיב כמעט הכי משמעותי זה השכר עבודה, שהוא מהווה 43% מהמדד כולו. ואני יכול להגיד לך שפועלי בניין, ההוצאה עבור פועלי בניין היא 29% מהמדד.
לא מפתיע.
אוקיי? ניהול מנהלים היא 6% מהמדד. זאת אומרת שזה ממש פי 5. תראה, זה נתונים שהם מאוד מאוד מעניינים, כי מה בעצם אנחנו בוחנים? אנחנו בוחנים ממה מורכב, איך מורכב עלות הבנייה, איך, ממה זה מורכב למעשה? זה מורכב מהדברים האלה. אני יכול להגיד לך, וזה טיפ, זה יצטרף לעוד רגע, יהיה טיפ. טוב, תכף, מאזינים יקרים, יהיה טיפ שחשוב מאוד עבורכם. אם אתם מתכננים לרכוש דירה מקבלן, זה משהו שיכול לעשות הבדל גדול. משנת 56, מהרגע שהמדד הזה התחיל, המדד רק עלה. הוא לא ירד למעשה. הוא לא ירד. אני מדבר איתכם על מדד תשומות הבנייה. בשנים האחרונות, מדד המחירים לצרכן היה נמוך יחסית. אבל המדד תשומות הבנייה עדיין עלה עליו כל פעם מחדש.
כי השכר עולה, אתה יודע, הדברים לא נעשים יותר זולים לרוב, למרות בטח שיש שיפור מקביל ודברים, אבל נראה לי שבא... כן?
מדד המחירים לצרכן, בשנת 2020 הוא עלה ב-2.8%, שזה העלייה השנתית הכי גבוהה שהייתה פה מאז 2009, ו-2009 אני מזכיר לכם היא השנה אחרי הסאפריים.
נכון.
זאת אומרת שהיה לזה השפעות, היה לזה סיבה למה הייתה עלייה כזאת גדולה במדד המחירים לצרכן, במינו אחרות אינפלציה, בסדר? זה השם האחר של זה.
כן.
זאת אומרת שאנחנו עכשיו, בשנת 21, אנחנו בעלייה הכי גדולה מאז 2009. זאת אומרת, אנחנו ממש, אני לא יודע להגיד אם זה התחילה כבר ממש אינפלציה, אבל אנחנו ממש בפתחו של עידן אינפלציוני, שהולך כן להשפיע.
צריך להדגיש שאנחנו בתחילת 2022.
מדד תשומות הבנייה, איך?
אנחנו בתחילת 2022, ומה שקרה ב-2021, מן הסתם, וראינו את העלייה הזאת של האינפלציה, השפיע יופי גם בשנה הזאת.
תראה, הערכה בתחילת שנת 21 הייתה שהמדד יעלה ב-2.6, הוא עלה ב-2.8.
כן.
זה לא מעט, זה לא מעט. הערכה ל-22 שהמדד יעלה ב-3%, זה גם לא מעט.
בטח.
ואי אפשר לדעת מה יקרה באמת, כן? תלוי בעולם, תלוי בדברים אחרים. מדד תשומות הבנייה עלה ב-5.6% בשנת 21, אנחנו מדברים על 2.8% מדד המחירים לצרכן, וב-5.6 מדד תשומות הבנייה, זה הבדל מאוד משמעותי. מחירי הדירות בשנת 21, עכשיו הנתונים מתפרסמים, עלו ב-10.6%.
כן,
מטורף. והערכה היא שהם יעלו בעוד 6% בשנת 22, אני חושב שזו הערכה זהירה מדי,
כן.
ואני משער שהם יעלו עוד יותר מזה.
בוא, אביגדור ליברמן אמר, 5-6% זה יהיה הישג. כלומר, אם תהיה עליית מחירים של בשנת 2022 של 5-6%, מבחינתו זה בלימה לעומת באמת העלייה של כ-10%, מעל 10%, כמו שאמרת, שהייתה ב-2021.
נכון, ועוד משהו, אני רוצה להגיע לטיפ החשוב. כשאתם סוגרים עסקה עם יזם, עם קבלן, ואתם רוכשים את הדירה ממנו, שימו לב, שתנסו לבחון את האופציה, אם אפשר להצמיד את מחיר הדירה למדד המחירים לצרכן.
ולא לתשומות
ולא לתשומות הבנייה. כן. בסדר? תשימו לב שאם אם היה מישהו שעשה את זה, אז ב-21 הוא היה משלם 50% ריבית. בסדר? 2.8, 5.6 זה בדיוק 50%.
כן,
הוא משלם 50% פחות. ובנוסף לזה, אתה יודע, כשלוקחים משכנתה, אז הבנק לא נותן את הגיבוי להפרשי מדד. הוא נותן רק למשכנתה, לסכום המקורי שביקשנו.
זה יוצא מהכיס שלנו.
זאת אומרת שזה יוצא מהכיס של הדייר עצמו ישירות, הוא לא יכול לקחת על זה אפילו הלוואה.
כן.
אז זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים, למאות אלפי שקלים לדירה, כן? זה הבדלים גדולים. בגלל זה אני אומר, תנסו, לא בטוח שתצליחו, כי הקבלנים והיזמים הם מאוד מתוחכמים ויודעים בדיוק מה הם עושים. אני יכול להגיד לכם שאצלי, למשל, העורך דין שלי חוסם את האופציה הזאת מכל וכל, אבל שווה לנסות. לא כולם באמת מודעים להכל וכל מיני כאלה. עוד נתון חשוב זה שבשנת 22 מעריכים שהריבית בארצות הברית תהיה כבר מעל 2%, ריבית מוניטרית, ריבית בנק אוף יונייטד סטייטס או משהו כזה, הבנק המרכזי שם, הפדרלי. וזו פוזיציה שונה מהשנים האחרונות, וזה אומר שהנוחות של המשקיעים תרד בצורה משמעותית, הריביות על המינופים שלהם יעלו, ואני יכול להגיד גם במשכנתאות אצלנו פה בארץ, במידה והריבית, הריבית המוניטרית של בנק ישראל תעלה, אז אנחנו נצטרך לשלם יותר עבור ההלוואות שלנו, עבור המשכנתאות שלנו.
כן.
ויכולות להיות לזה השפעות מאוד מאוד גדולות. בנוסף לזה, חלק מההשפעות זה, אתה יודע, חדלות פירעון של גורם כזה או אחר, אבל לא רק, לא רק.
אתה יודע, אנחנו
יכול להיווצר פה איזה סוג של סאב-פריים כזה, שאנשים לא יצליחו להחזיר את ההלוואות שלהם. אני יודע שיש תופעה, קראתי היום בעיתון, היום בעיתון, קראתי שבנק ישראל מתנגד בתוקף ללקיחת הלוואות כהון עצמי. זאת אומרת, אם אני יכול לקחת הלוואה על הדירה שבבעלותי, שאני רוצה לרכוש אותה, אני צריך להביא הון עצמי ברמה מסוימת. בדרך כלל זה בין 30% ל-50%. ובנק ישראל למעשה אוסר על לקיחת משכנתה על ההון העצמי הזה. זה חלק מהדרישות, אם אתה רוצה לקנות דירה, צריך להיות לך מינימום כסף.
כן.
בסדר? אחרת זה מגדיל בצורה מאוד משמעותית את הסיכון של הבנק, שהבנק לוקח.
אגב לקחים מ-2008, כן.
בדיוק, בדיוק. אז כיום המגמה הזאת הולכת לכיוון שהוא פחות נכון, פחות טוב, ואני אומר, אם אני לוקח בנוסף לזה את הריבית עצמה שהולכת ועולה, יכול להיות מצב מאוד לא נעים. בוא נאמר ככה.
כן, אנחנו גם יודעים שעשו את זה בדרגה.
אני רוצה רגע להזכיר, עוד פעם, דיברתי ככה על כל מיני מונחים כאלה, אבל אני רוצה כן להזכיר רגע את בנק ישראל ואת הניהול המדיניות המוניטרית שלו. התפקיד העיקרי של בנק ישראל זה לשמור על ערך הכסף. בסדר? זה לשמור על יציבות המחירים. זה התפקיד המרכזי שלו, העיקרי שלו. יש לו עוד תפקידים, כן? זה לא שהוא לא מסיים את התפקיד בזה, אבל זה אחד התפקידים, או התפקיד העיקרי שלו. הכלי המרכזי של הבנק לשמירה ושל היציבות הזאת, הוא הריבית המוניטרית לטווח קצר. זאת אומרת, הוא למעשה בא ואומר, אני משנה את הריבית, מעלה אותה בככה, מוריד אותה בככה. והוא עושה את זה כדי לשמר את האינפלציה בתוך היעדים שלו. הוא קובע לעצמו יעדים כל שנה, והוא עושה הכל כדי לשמר את האינפלציה בתוך היעדים. ראינו שהשנה, למשל, הוא לא הצליח בזה, אבל זה מה שקרה.
כולם, בוא, כמעט כולם
לא הצליחו. נמוכה מדי, מה?
בכל העולם לא הצליחו בזה. אפילו בישראל, אני חושב שיחסית עוד יצאו מזה בצורה סבירה, אבל כן, האינפלציה.
בישראל יצאו מזה בצורה סבירה, כי שערי המתח,
כן.
השקל התחזק בצורה משמעותית, ובגלל נכון. זה אנחנו פחות מרגישים את השינויים.
נכון.
אבל בעולם מרגישים את השינויים ומבינים שהשנים, לא יודע אם השנים בעצם, השנה הקרובה תהיה שנת אינפלציה.
בהחלט.
על כל המשמעות שזו תופעה מסוכנת, כן?
בטח. עליית מחירים.
ריבית נמוכה מדי, היא מביאה לגידול בהוצאות ולחצים מאוד מאוד גבוהים מצד משקי הבית והספקים, העסקים למיניהם, להעלאת מחירים, זאת אומרת, אם הריבית היא נמוכה מדי, למעשה המחיר לא עולה.
כן.
וכשהריבית גבוהה מדי, אז זה עושה ריסון, ריסון יתר של, של השקעות. אוקיי, וגם צריכה, כן? בעיתות אינפלציה, הבנקים מעלים ריביות.
כן.
בסדר, זה מה שקורה בפועל. כדי לנסות לאזן, כדי לנסות זה, וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון. זה אומר שמדד המחירים לצרכן עולה ויעלה עוד. זה איזשהו הזנה כזאת של...
בכל העולם הדברים הולכים להשתנות. כשאנחנו נראה באמת בארצות הברית, סביר להניח שב-2022 יהיו כמה פעימות של העלאת ריבית. אירופה תצטרך ללכת... אחריהם, למרות שבאירופה אנחנו רואים שממש מנסים להימנע מהעלאת ריבית, בישראל ודאי שוק מקומי קטן בסופו של דבר, ילכו מן הסתם גם אחרי אמריקה, גם אם בצורה יותר מאוזנת, כי האינפלציה יותר נמוכה יחסית, אבל תשמע, הולכת, 2022 הולכת להיות שנה שבאמת תשפיע על יוקר המחיה, על ההתמודדות, גם בתי המשק בישראל יושפעו מזה בצורה כזו או אחרת, ובאמת מעניין לראות ולדעת כמה הדיור בעצם קשה לנו לחזות דברים כרגיל, למרות שאנחנו מדברים הרבה על העתיד בפודקאסטים שלנו, כמה באמת הדיור ישפיע על יוקר המחיה בישראל ב-2022, לאור כל מה שאתה מציין עכשיו.
תראה, אני רוצה רגע לדבר על יוקר המחיה בכלל.
כן.
יוקר המחיה מתייחס לעלות הממוצעת של צריכה של משקי בית, תוך שמירה של רמת חיים מסוימת. בסדר, זה למעשה באיזשהו אופן ההגדרה של המונח, והשינוי הזה, השינוי ביוקר המחיה, למעשה מתבטא במדד המחירים לצרכן, שדיברנו עליו, ומדד המחירים לצרכן למעשה מורכב מרשימה של נושאים עוד פעם, סל מוצרים שחוזר על עצמו, שהוא מחולק לקריטריונים, למשל מזון, כשבמזון עושים הפרדה בין ירקות ופירות לשאר המזון, אוקיי? סתם לצורך העניין, מזון פרט לירקות ופירות הוא 14% מהמדד. ממדד המחירים לצרכן, ירקות ופירות 3%, דיור 25% ממדד המחירים לצרכן. זה למעשה המרכיב הכי גבוה, המרכיב הבא אחריו זה תחבורה ותקשורת, שהיא 19%, שזה גם די גבוה.
כן, נכון.
אבל אם לוקחים בנוסף לעלות הדיור, גם את החזוקת הדירה, גם את הריהוט והציוד לבית, אז יש לך תוספת של עוד 13%. זאת אומרת שאתה עומד
כמעט 40%
על דיור פלוס תחזוקת דירה פלוס ריהוט וציוד לבית, על 38% מהמדד. זה המון.
מלא.
זה המון. ובטוח ששינוי בנתונים משפיע מן הסתם על המדד. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על מדד המחירים לצרכן ולוקחים את הדוגמאות שנתתי מקודם, שמדד תשומות הבנייה עלה ב-5.6%, והמחיר הדירות עלה ב-10.6%, אז אנחנו מבינים שבהמשך לשאלה שלך אין ספק שמחירי הדיור העלו בצורה משמעותית את מדד המחירים לצרכן.
אז
אני חושב שזה לא הגורם היחידי.
זה לא ביצה ותרנגולת. כי אמרנו בהתחלה, מה בעצם מעלה את מה? האם היוקר המחיה, את הנדלן או הנדלן בעצם מעלה את יוקר המחיה? למרות שככה...
נכון, אבל ההמשך של הדרך יכולה כן להמשיך את השאלה הזאת. בנתונים הקיימים של שנת 21, אנחנו רואים איזושהי מובהקות, אוקיי?
כן.
וכאן עולה השאלה, האם העלייה במחיר באמת תהיה מאוזנת, או תהיה שווה, או אני לא יודע להגיד לך מה יקרה בעתיד, אבל יש סיכוי שכן, סיכוי סביר שכן, שזה ימשיך לעלות.
כן.
יוקר המחיה בדרך כלל מושווה לעוד מונחים, שדבר ראשון זה הרמת מחירים, ודבר שני זה התמ"ג לנפש. שתמ"ג לנפש למעשה מבטא את העושר של כלל תושבי המדינה.
כן.
זה הביטוי. וככל שהתמ"ג לנפש יורד ורמת המחירים עולה, אז יוקר המחיה יעלה.
כן.
ככל שהתמ"ג יעלה, רמת המחירים תרד, אם זה יהיה באיזשהו איזון מסוים, אז כנראה שיוקר המחיה יתאזן. אוקיי? זה בגדול ככה, כן. קצת על המונחים האלה, וככה קצת על החלק היחסי של דיור בתוך המדדים.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא באמת רלוונטית ומאוד אקטואלית. אנחנו מדברים על הרבה מאוד תוכניות גרנדיוזיות להורדת מחירי הדיור, דיברנו על זה כבר באיזשהו פודקאסט, ובדרך כלל התוכניות האלה לא מצליחות ולא מייצרות אימפקט משמעותי, אפילו להפך, יוצרות איזשהו פקק בצוואר בקבוק, שאחרי זה שהוא נפתח, אז אנחנו...
אני חייב להתפרץ רגע.
בטח.
אתה יודע, בשנת 2011 הייתה המחאה החברתית.
כן.
בעקבות המחאה הזאת, שהתמקדה ביוקר המחיה וביוקר הדיור, זה היו הג'נטות הכי גדולות של המחאה הזאת.
נכון.
הוקמה ועדת טרכטנברג, והמליצה על, על, על שורה שלמה של מהלכי חקיקה ורפורמות בנושאים שונים, בין היתר רפורמה בתחום הדיור. אני יכול להגיד לך שבמהלך השנים יש עשור שלם כמעט של שרי אוצר וממשלות שמנסים לעשות כל מיני מהלכים שנועדו להקל על יוקר המחיה ובתחום הדיור במיוחד. חלק מההמלצות של הוועדה יושם במלואו, ואנחנו חיים איתו, וחלק לא קטן לא יושם עד היום, וכנראה שגם לא יושם. אתה יודע, ויוקר המחיה משפיע על כל השכבות באוכלוסייה, הוא לא משפיע כאילו רק על שכבה אחת, או רק, זה פשוט, זה, דרך אגב, בחיתוך עצמו של הנתונים, אז יש, הם קוראים לזה חמישון, חמישון חמישי או חמישון ראשון. החמישון הראשון הוא החמישון התחתון, והחמישון החמישי הוא החמישון העליון.
כן.
בסדר, כמו עשירון, חמישון. כן, בסדר, כן. זה נתונים שהם, אתה יודע, מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אלה הנתונים, ויש הבדל. אבל ההבדלים הם לא משהו שאני יכול להגיד לך שאפשר באמת לקחת אותם בחשבון ולהתייחס אליהם באמת בהבדל.
אז אני שואל, אז אני באמת שואל בתוך העניין הזה, אתה יודע, המלצות ויישומים, חלק יושם, חלק לא, אנחנו רואים מה קרה מאז 2011, מאז המחאה החברתית, באמת, כל מיני תוכניות, מי מחיר משתכן, מה מאפס, העלו כל מיני רעיונות, בסופו של דבר, זה לא עזר. עכשיו, אי אפשר להאשים את זה רק בתוכניות שנכשלו, יש גם גורמים גלובליים, שקורים, ובאמת
אנחנו מרגישים אותם במיוחד עכשיו.
כן, בדיוק. אז אי אפשר להגיד, טוב, זה נכשל בגלל, באמת, רק בגלל שהרעיון לא היה טוב, כי אי אפשר גם לשלוט בהרבה מאוד משתנים שמתרחשים ברקע. אבל עכשיו הגיע שר האוצר וראש הממשלה, ורוצים להפחית כל מיני, להוריד את המכס מכל מיני חומרי גלם, שבעצם גם תורמים לבנייה עצמה, וגם, כמו שאמרת, על 13% הנוספים האלה, אתה יודע, כל מיני אלמנטים אחרים שמרכיבים ונמצאים כחלק מהדירה, אם זה בתחזוקה, אם זה רהיטים, ממש ככה דברים לבית. אתה חושב שפתיחת תחרות, יבוא מקביל, הורדת מכסים, אתה חושב שהדבר הזה באמת יכול להוריד קצת את מחירי הדיור, אולי לבלום במשהו את מחירי הדיור? אפשר בכלל לשלוט על מחירי הדיור האלה, כאילו לא משנה מה הם תמיד.
אני חושב שהניסיון עבר מראה בצורה מובהקת שאי אפשר לשלוט במחירי הדיור. לא הייתה תוכנית שהצליחה באמת, לא נראה לי, לא רואה את התוכנית הזאת כרגע קורית, גם בהצעות של במדיניות של הממשלה הנוכחית, תוכניות, משרד האוצר וכל מיני כאלה, לא ראיתי איזושהי הברקה בתוכנית שבאמת תוזיל. יש הרבה גורמים שמדברים על הפחתות מיסים בפועל, שזה הדבר היחידי שבאמת יכול להוזיל, דיברת על הפחתות מכסים ודברים אחרים וזה. אבל אתה יודע, קופץ לי הראש ואני אומר, מחיר של מוצר או שירות, אז יש שלושה גורמים שמרכיבים אותו. אוקיי, קודם כל גורם הביקוש. בסדר, אם המוצר מבוקש, הוא ישפיע על המחיר שלו. דבר שני, תחרות. ודבר שלישי, עלויות. כשאני מדבר על עלויות, אני מדבר בעיקר על חומרי גלם, שינוע, ייצור וכדומה.
דברים שדיברנו עליהם עכשיו.
נכון. עכשיו אתה אומר, המכס על החומר גלם, אוקיי, שאם אנחנו נסתכל על המכס על החומר גלם, לפי דעתי הוא, אני לא יודע להגיד כמה הוא, אבל הוא לא נשמע לי שהוא מאוד גבוה. זאת אומרת, אם נניח עכשיו בטורקיה או בספרד, העלו את מחירי הברזל, אוקיי, אז כנראה שאני אשלם קצת יותר מכס על הברזל, כי הוא עלה קצת יותר, אז אני אשלם קצת יותר מכס. ההבדל יהיה כנראה קטן, אני לא חושב שזה, אני לא רואה את זה משפיע על המחירים באמת, זאת אומרת, אני לא רואה את זה קורה, במיוחד שיש לנו, בסוף זה לא הגורם היחידי שמשפיע על המחיר של המוצר או השירות. זאת אומרת, יש גם את הגורמי ביקוש, בסדר, אם אני עכשיו חברת חשמל ואין לי מתחרים, אז אני יכול לקבוע את המחיר שאני רוצה, אף אחד לא יכול להחליט.
אגב, זה ישתנה, בעשור הקרוב, אני ככה...
נכון, זה ישתנה, אני לקחתי את זה בתור דוגמה, אבל אני חושב שגם... תראה, ניצול של מרכיב הביקוש על ידי ספקים או עסקים כאלה ואחרים, ברוב המקרים זוכה בסוף לעונש. עונש צרכני וכל מיני כאלה. זאת אומרת, אם אתה תראה, תסתכל על חברות שניצלו את הגורם ביקוש, בסוף הם ישלמו על זה מחיר.
כן.
לפחות לפי דעתי.
זוכרים להם את זה.
בדיוק, זוכרים להם את זה. בהיבט של התחרות, אז אתה יודע, זה קשור בין היתר לנאמנות למותג. היה על זה בחדשות עכשיו בזמן האחרון, על המותג של אוסם מול המותגי בית של כאלה וכל מיני כאלה. הנאמנות למותג, זה יושב שם, יושב על מרכיבי התחרות, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם יש באמת הבדל, או שאנחנו רק נאמנים למותג שמישהו אחר מרוויח? אני לא יודע.
נשמע כאילו זה משהו שבסופו
של דבר... אתה יודע, זו שאלה שאני... קשה ממש, אפשר לחשב אותה ולראות כמה זה משפיע. כן,
וזה מגיע לקצת.
אני לא יודע בדיוק כמה המכס על מוצרי בנייה, אבל... לא יודע, אני קשה לראות, אתה יודע, אם אני מנסה לקחת את הברזל, ואני אומר, הברזל הוא 6% ממדד תשומות הבנייה. אוקיי? ההבדל של ההפרש של ההורדת מכס יהיה, אני לא יודע כמה, 0.25%, 0.1%, אני לא יודע להגיד כמה בכלל, אני סתם שולף כאילו איזשהו...
כן, כן.
לא
כן,
נראה
כן.
לי שזה באמת ישפיע על מדד תשומות הבנייה, והיא יפחית את המחירים. לא קשה
כן,
לי להאמין.
גם אם כן, זה נשמע כמו משהו של שברירי אחוזים, שבסופו של דבר כהצהרה
תקשורתית,
אחוזים... זה נשמע טוב, אבל בתכלס, בשטח, אני... זה באמת יהיה משהו קטן. מזרים.
אני חושב שגם העליית מחיר אצל היצרן תעלה הרבה יותר מהעליית מחיר של הזה, כנ"ל גם עלויות השינוע, כנ"ל כן. עלויות השכר, אתה יודע, ראינו עכשיו שהשכר בזה הוא 43%, כן. עלות כל החומרים הוא 44%, ועלות כל השכר הוא 43%, זאת אומרת, כמה זה כבר זה, ואני יכול להגיד לך ש... אין נראה לי גורם שלא מעלה את השכר שלו באיזשהו אופן.
נכון.
זה מתחיל מכולם היום במעלים את השכר. כל, לא משנה באיזה ענף אתה, לא משנה באיזה תפקיד אתה, לא משנה מה זה, כולם מעלים את השכר.
נכון.
אז רק המרכיב של השכר לבד כבר הקפיץ לנו את זה, אז בטח שההפרש מכס הזה לא יזיז באמת, לפי דעתי. כנ"ל גם בשינוע, ראינו שעלות של מכולה, פעם הייתה עולה $2,000, היום עולה $20,000. כן. אני בטוח שהמכס על המוצרים בפנים לא שווה ערך לפי 10 מעלות המכולה.
כן, זו בעיה ידועה, מוצרי השינוע, וגם החוסר היציבות של ציינת ברזל, מלט, יש פה דברים, אתה יודע, קופצים, חוזרים, הולכים, כלומר, יש איזושהי תנועה שבסופו של דבר היא מעלה, אבל יש פה כל כך, הרבה אלמנטים, כל אחד משפיע קצת, ובסוף, כשאתה נוגע במשהו כל כך קטן, כן? משהו כל כך קטן בתוך שרשרת העליית מחירי הדיור הזו, או השרשרת שמרכיבה את מחירי הדיור, גם אם באת והורדת מתוך החלק הקטן הזה, חלק קטן, בסופו של דבר, כהצהרה תקשורתית זה נחמד, בתכלס, אולי באמת זה בולם עשיריות האחוז. כך לי זה נשמע.
ויחד עם זאת, אני קורא מפה לשר האוצר, כמה שיותר להפחית מכסים, וכמה שיותר להקל על העסקים, כי באמת, אנחנו אחרי שנת קורונה, שנתיים של קורונה למעשה, אתה יודע, עכשיו אני אזכר, בשנת 2020, מדד המחירים לצרכן ירד, הוא היה שלילי, נכון. בשנת 2020, ב-0.7 אחוז, כן. זאת אומרת, אם הוא היה נמשך ככה, היינו בדיפלציה, היינו בדיוק במצב שהיינו צועקים, להעלות מחירים, להעלות מחירים.
כן, כן.
אנחנו לא מצליחים זה. כן. אז אני אומר, וזה קרה רק ב-2020, זאת אומרת, כמעט שנה שעברה. זה לא שזה קרה לפני 10 כן. שנים או 15 שנה, זה קרה ממש הרגע.
נכון, נכון.
אז אנחנו צריך לשים את הדברים בפרופורציות.
צריך גם להגיד שהמדד לאורך שנים רבות היה, אתה יודע, קצת מעל האפס, באזור ה-0.3, 0.4, קצת, כלומר, הוא נע באמת באזורים מאוד נמוכים, שזה גם מדגיש...
בשנות ה-10 הוא היה חלק מהמקרים גם ירד.
נכון, שזה מדגיש את הטיפ שלך.
יש, הייתה מגמה מעורבת, עוד פעם, בשונה ממדד תשומות הבנייה שעלה כל הזמן.
כן, כמו שאמרתי, ההמלצה שלך כאן, אם אפשר, תצמידו, כן?
למרות שעכשיו, אני לא יודע להגיד אם זה, כאילו, כן, גם כן, עכשיו.
כן, בוא, זה בטוח, גם עכשיו, למרות העלייה, וגם, תראה, אם באמת ילמדו לחיות עם הקורונה כמו שקורה עכשיו, בסופו של דבר האינפלציה תרד, השוק יתאזן בתקווה, כן? אבל יוקר מחיה, כנראה שימשיך לעלות, וגם מדד תשומות הבנייה, כנראה שגם, ככה זה נראה. אוקיי, אז למדנו היום הרבה, תדע לך, אתה יודע, אנחנו מבינים הרבה יותר טוב ממה מורכב בעצם מחיר הדירה, כלומר, יש פה דברים שהם מאוד חשובים, וכמה באמת הדירה משפיעה על יוקר המחיה.
תראה, דיברנו על עלות... דיברנו על עלות...
או יוקר המחיה על הדירה.
נכון, אבל דיברנו על... אתה יודע, הדירה למעשה לא מורכבת רק מזה.
ברור.
יש גם עלויות תכנון, יש עלויות מימון, יש עלויות קרקע, יש עלויות נוספות, פרסום, משפטי, עורכי דין, כן. יש עוד עלויות, חיבור חשמל, לא יודע מה, יש הרבה עלויות נוספות שבכלל לא מבוטאות פה, זאת אומרת, מבוטא, מה שאנחנו דיברנו עליו,
נכון.
זה על עלויות הבנייה.
בדיוק.
זה עלויות ישירות של הבנייה, זה לא עלויות, עולה יותר לבנות דירה רק מעלויות הבנייה, יש ברור, עוד מרכיבים.
ברור, כן. כן, אפשר אבל להגיד שאתה יודע, נגיד קניתי דירה עכשיו, כן? ברגע שקניתי דירה עכשיו, אז שילמתי סכום מסוים, שהוא יכול להשתנות כתוצאה מעלייה בתשומות הבנייה, נכון?
נכון,
אבל
נכון, הקרקע... וכאן דרך אגב עולה שאלה גם, האם הסכום ששמת הוא רק עבור תשומות בנייה?
או לא, גם עבור
שמת הקרקע, גם על קרקע וגם על תכנון וגם על לוקיישן וגם על... זאת אומרת, היה לך מרכיבים, ואתה עדיין צמוד, כאילו הכל הולך לבנייה.
כן.
אבל זה המצב היום.
נכון. זה, אגב, רוצים לשנות את המצב הזה, אולי גם זה יהיה פודקאסט נפרד, וזה גם נדבר בהמשך, אבל היה מאוד מעניין להבין טיפה את המרכיבים הספציפיים האלה, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, בפודקאסט הבא.
לגמרי.
תענוג.
תודה ביר. רבה.
תודה לך. נהיה בקשר בקרוב.
מעולה.
להתראות.
יאללה, ביי ביי.